התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מיוחד, פעם שנייה בפודקאסט הזה, ולדעתי זאת הפעם הראשונה שדבר כזה קורה בפודקאסט התשיעית באירופה, שאורח שאינו מהמשפחה חוזר אלינו, וזה לא אחר מאשר פיני ברל, מייסד ערוץ היוטיוב המצליח ספורט באיכות גבוהה, ערוץ הספורט ביוטיוב הכי טוב אפשר להגיד.
תודה רבה פיני.
כן. קודם כל, מה שלומך? אנחנו עוד ניכנס להרבה נושאים ולמעקב דיה ולכל הדברים הנפלאים שאתה עושה, אבל קודם כל, איך הולך?
מעולה, ברוך השם, בינתיים אין תלונות. אני חושב שגם בימים פחות טובים וגם בימים יותר טובים צריך להודות על מה שיש, ובתקופה האחרונה גם יש תקופה טובה מאוד לדני, גם תקופה טובה מאוד לערוץ. הגענו ל-100,000, עברנו את ה-100,000, אנחנו כבר מ-101, וזה באמת הופך להיות תופעה, כמות האנשים שצורכת תכנים היום בצורה שונה, וזה באמת תענוג צרוף, וכיף להיות פה פעם שנייה, ונקווה שזה גם לא פעם אחרונה.
לגמרי, ובאמת נתעסק הרבה בפרק הזה בדני אבדיה, אבל קודם כל נפתח ברקע שלך, וכמובן שכבר סיפרת בפרק הקודם שהיית אצלנו על הרקע שלך בספורט, בכדורסל, ביוטיוב, אבל תספר קצת שוב, האם יש אולי דברים נוספים שהיית רוצה להגיד? ואחרי זה באמת נצלול פנימה לדני אבדיה ולשאר הנושאים.
אני חושב שמבחינת היוטיוב, המקום שבו אני רואה אותו לפחות בתקופה הרחוקה יותר, אני רואה את זה באמת הופך להיות איזשהו ערוץ שהוא יותר מיינסטרימי ממה שיש, מה שאנחנו עושים היום. היום אני מייצר תוכן שהוא בעיקר NBA, קצת יורוליג, היה לי שיתוף אולי עם היורוליג שהיום קצת דאח בתקופה האחרונה, ואני אשמח לחדש אותו, ואני מאוד רוצה לקחת את כל מה שקשור לערוץ הזה רמה אחת קדימה, שבתקווה לפחות במחשבה שלי זה לייצר, לקבל או להשיג זכויות שידור בשלב כזה או אחר, כמו שאנחנו רואים כבר היום בארצות הברית, יוצרי תוכן שמקבלים את האפשרות לשדר את המשחק תוך כדי שהם מנתחים אותו ומראים אותו על המסך. החלום שלי זה להגיע לשם בקרוב, ולייצר ביום מן הימים גם אולפנים של ספורט באיכות גבוהה, לקחת את זה באמת צעד אחד קדימה.
אחלה, אז באמת נדבר קצת, או יותר נכון, הרבה על דני אבדיה עכשיו, ובוא נתחיל עם דבר אחד שלא שמים לב אליו מספיק בנוגע לדני אבדיה. מהי הבחירה שלך?
האמת שבכל יום אחר הייתי אומר ההגנה, אבל אם אני צריך להסתכל יותר על הדברים שדני עושה בצורה נכונה, ואפשר לראות את זה מיוחד במשחקים האחרונים, זה הצורה שבה הוא הולך לריבאונד ההתקפה דווקא. זאת אומרת, עוד לפני המעבר של הצ'ימורה, אבל בעיקר אחרי המעבר של הצ'ימורה, וגם על זה לדבר תכף, אפשר לראות שהוא מחפש להיות הרבה יותר רלוונטי בריבאונד ההתקפה. הוא הכפיל כמעט, אם אני זוכר נכון, הוא הכפיל את כמות הריבאונדים שהוא לוקח בממוצע למשחק, שזה עדיין לא המון, אבל זה עדיין מעל ריבאונד התקפה אחד בממוצע למשחק, וזה הופך אותו, בתור הרול שיש לו כרגע בקבוצה, זה הופך אותו לקצת יותר רלוונטי, להשיג נקודות קלות מתחת לסל, להשיג יותר נקודות בטיפים קטנים כאלה, אתה יודע, שעוזרים לך לעלות על הלוח לפעמים במשחקים שקצת יותר קשה לך להיכנס לקצב ולהיכנס למשחק, מסוג הדברים שאני רואה אותו עושה יותר ויותר, ואני שמח מאוד על זה. זה מסוג השינויים הקטנים שהופכים אותו ליותר רלוונטי לכדור, וקצת יותר מבין גם כנראה יותר איך להשיג את הנקודות שלו ולהשיג את הזריקות שלו בצורה יותר יעילה כרגע בליגה.
טוב, יופי של בחירה. ולפני שנדבר לעומק על העונה של אבדיה, עד עכשיו צריך לדבר קצת עליך ועל מלאכת הכנת הסרטונים של מעקבדיה. אז איך נראה היום בחייך, ואיך באמת מכינים את הסרטונים? האם עברת שינויים בכל התהליך הזה ביחס ללפני שנה בערך, כשהיית בפודקאסט בפעם שעברה? איך בדיוק הולך ביצירת התוכן?
כן, אני בהחלט משדרג את זה כל פעם, והאמת שאני גם גורם לעצמי לעבודה, אפשר לקרוא לזה עבודה כפולה, כי בסוף אני חושב שהאיכות של הסרטונים צריכה גם לעלות, והשנה אני הכנסתי כלים חדשים שמראים בעצם על גבי המגרש עצמו, מראים את החצים, לאן שחקנים אמורים לזוז, ומראים קצת יותר מבחינת ניתוח הוידאו, דרכים קצת יותר מתוחכמות בשביל להסביר, ואני עושה את זה יחד עם כל מיני אנימציות חדשות שאני מכניס, מבחינתי זה גורם לי לעבודה ארוכה יותר, הסרטונים לא דווקא בכך עולים בשעה 10, 10 וחצי, 11, אז הם עולים בשעה 12, אבל הסרטונים עצמם יותר מהודקים, ולדעתי נראים יותר מקצועיים השנה, ואתה יודע, תמיד מבחינתי המטרה היא לעשות התוכן כמה שיותר טוב, זאת דעתי האישית, כי אנשים יכולים לראות את התקציר של הסלים של דני, או הדברים שהוא עשה במשחק בכל מקום, השאלה מה אני מביא שונה, ופה במעקבתי אני חושב שאני צריך להמשיך לשדרג ולהביא דברים שונים אקסטרה, ועדיין זה הרבה מאוד עבודה, לפעמים אתה יודע, זה לקום ב-6 בבוקר, ולסיים רק באזור השעה 12, 12 וחצי, 1 בצהריים, כשאתה נונסטופ עורך את הוידאו, וחושב איך לספר גם את הסיפור של המשחק בצורה יותר מהודקת, זה כיף, זה עבודה לא פשוטה, אבל זה כיף, ואני חושב שגם הפידבק שהקהל נותן בתמורה, הוא שווה את זה, שווה כל רגע.
ובנוסף למעקב דיה, איזה עוד דברים אתה מצליח לשלב ביום יום?
בנוסף לזה, אני עובד ב-365 סקורס בחצי משרה, הייתי שם בתור מנהל מוצר, והיום אנחנו עושים גם דברים נוספים שקשורים להגדלת ספורט באיכות גבוהה והכנסת הקהילה לעוד מקומות, עוד מדינות בעולם. להכניס את הקונספט שנוצר כאן, שהוא קונספט מאוד ייחודי לטעמי, להכניס אותו לעוד מדינות ולקחת את מה שבניתי כאן, ייעוץ לחברות ועוד כל מיני דברים, אבל באמת בוא נגיד, אין לי יום אחד שנראה אותו דבר בחיים שלי, ואני שמח על כך, אני לא בן אדם של, אני בן אדם של עקביות ושגרה, אבל קשה לי לעשות רק את אותו דבר כל הזמן, ובעניין הזה החיים שלי כל יום זורקים עליי משהו אחר, ואני אסיר תודה על כך.
בהחלט, כמה שיותר מעניין, יותר טוב אפשר להגיד.
בדיוק.
ועכשיו נדבר באמת על העונה של אבדיה, עונה מאוד הפכפכה, אבל בסך הכל אנחנו נוכל להגדיר אותה כעונה טובה, לפחות בשלב הזה, ונתחיל דווקא מהטופ. מהו מבחינתך משחק השיא של דני אבדיה העונה? האם זה המשחק שבו הוא קבע שיא קריירה, או אולי דווקא משחק אחר?
האמת שקשה לו לבחור את המשחק שהוא עשה את שיא הקריירה, למרות שיש לו משחק אחד שהוא כמעט סיים עם טריפל דאבל השנה, שזה יכול להיות בקלות משחק השיא שלו. אני חושב ש... זה נכון שעכשיו אנחנו מסתכלים על העונה של דני ואומרים בן דק מראה וכמה זה, כמה כל העניין הזה הוא הפכפך, וכמה אנחנו יכולים להסתכל על דברים מסוים בצורה מסוימת יום אחד, ושינוי אחד קטן ברוטציה של הקבוצה, בסיטואציה של הקבוצה, יכולים לשנות בעצם את כל העונה של השחקן. אז עכשיו שאנחנו מסתכלים על הנתונים של דני, עדיין יש לו את האחוזים לשלוש שפוגעים בו, אבל אם אני מסתכל פתאום על המשחקים האחרונים מאז שהשימור עזב, אפשר לראות שהוא הרבה יותר קרוב לכיוון הסל, הוא מקבל יותר זריקות מקרוב, נרגע, אז כן, הוא מקבל יותר זריקות לכיוון הסל, ואני חושב שמה שהיה מיוחד במשחק מול סן אנטוניו, זה שפתאום ראינו אותו מסיים את הריברס לאפ, ראינו אותו עם היורוסטפ, ראינו אותו עושה דברים שאנחנו רואים אותו במשחקים האחרונים, שהוא לא עשה לפני כן, הוא משחק קצת יותר בולי בול, אתה יודע, לוקח את הכדור ונכנס עם כל הגודל שלו ומעיף שחקנים אחורה, בשביל להניח את הלאפ בטבעת, וזה כיף לראות את זה. אני חושב שמשחק השיא, אני חושב שזה יותר תקופת השיא של דני, לא רק בעונה הזאת, אלא בקריירה, התקופה של המשחקים האחרונים.
ולצד התקופה הטובה, או אפילו בתוך התקופה הטובה, יש גם משחקים פחות טובים, אז מהו מבחינתך, מה שאפשר להגדיר אולי כמשחק השפל של אבדיה העונה?
אני חושב שמשחק השפל גם היה לא כל כך מזמן, זה היה משחק שהוא סיים 0 נקודות מול אורלנדו, לפחות מהזיכרון הקצר שלי לאחרונה, משחק שבו ב-26 דקות בערך הוא לקח 5 זריקות, וגם זה היה זריקות ל-3, כאילו הוא כמעט ולא היה מעורב בשטף של המשחק, ופה הייתה הבעייתיות הגדולה של דני במהלך השנים שלו עד עכשיו בליגה, שיש משחקים שהוא פשוט נעלם בהם, זאת אומרת הוא פשוט היה משחק לרוחב, וכשהקבוצה לא מניעה את הכדור, הוא נוטה מאוד להיעלם, כי הוא שחקן שמאוד ניזון מתוך השטף הקבוצתי, ומתוך ההנעת כדור של הקבוצות.
בוא נדבר עכשיו על פתיחת העונה של אבדיה. עכשיו אנחנו מדברים והכל טוב אצל אבדיה, אבל בתחילת העונה אולי הגענו לסוג של נקודת שפל בקריירת ה-NBA שלו. כן. הוא התקשה מאוד לקלוע בתחילת העונה, מספרים חד ספרתיים בנקודות בכל אחד מהמשחקים הראשונים, לדעתי זה היה יותר מעשרה משחקים, ותספר קצת על התחושות שלך באותה תקופה, האם היית מודאג או אולי פחות מודאג, האם חששת לעתידו ב-NBA, איך בדיוק קיבלת את תחילת העונה שלו?
תראה, יש לו עדיין חוזה גם לעונה הבאה, אבל אין ספק שהתקופה הזאת הייתה תקופה מדאיגה, ואני חושב שקצת היה אפשר לראות שהתפקיד שלו הוא תפקיד שלא בדיוק מותאם לו מצד אחד, מצד שני זה היה כן באוויר שהצורה שבה הוויזרדס משחקים והצורה שבה הוויזרדס בנויים לא יכולה להמשיך ככה. הם פתחו את העונה עם דני בתור הלוקדאון דיפנדר בחמישייה, כשבעצם קוזמה, ביל ופורזינגיס מתחרים אחד עם השני מי לוקח יותר זריקות, ומי הוא האלפה האמיתי של הקבוצה. כשפורזינגיס וקוזמה, צריך לזכור, הם בשנת חוזה, לא בדיוק שנת חוזה, כי יש להם אופציה שחקן, אבל הם הולכים לא לממש אותה כנראה, והם רוצים לקבל חוזה גדול יותר. עכשיו, זה מדהיג מצד אחד, מצד שני אתה אומר, גם בעונה שעברה, היה לו את אותו מקרה, שהוא התחיל משחקים, ולא היה פקטור משמעותי יותר מדי בחלק ההתקפי, השיג את הדקות שלו דרך ההגנה, ובסוף הוא כן הצליח בסוף העונה להשיג את הנקודות שלו ולשחק כמה משחקים, אמנם זה היה יחסית בגרבג' טיים, אבל הוא כן נכנס יותר לעניינים. עכשיו, החשש היה שאם הוא ממשיך להתבסס רק על הכלייה שלו, והכלייה שלו היא באחוזים רעים, אז כן, הוא בבעיה חמורה, בטח שהוא משחק בעמדת השלוש, והוא אפילו משחק בעמדת השתיים למשך חלקים מסוימים של תחילת העונה. עכשיו, הדברים ב-NBA הם תנודתיים מאוד, ולכן אני לא הייתי ממהר אף פעם לשלוח אף שחקן לאירופה מהר מדי, כי עדיין יש לו ערך, הוא עדיין צעיר מאוד, הוא פתח את העונה בגיל 21, עכשיו בן 22, אבל זה עדיין ילד צעיר שחלק מהשחקנים בדראפט נבחרים כשהם בגיל הזה, פה הוא כבר עם שנתיים וחצי של ניסיון בליגה. אני חושב שבסוף הפציעות של ברדלי ביל, קוזמה, פורזינגיס, זה דברים שהם היו, זה היה רק עניין של זמן עד שהם יגיעו. ועם הפתיחה הקשה, הדברים שהוא צריך לסגל לעצמו, זה מה התפקיד שלו בתוך הקבוצה, ואיך הוא משיג נקודות, ואת זה הוא למד לדעתי בתחילת העונה הזאת, יותר מבכל עונה אחרת, כי עכשיו הוא כבר היה עם הגב לקיר, כי זו עונה שלישית, אתה צריך להראות התקדמות, אתה צריך להראות איזשהו גרף גדילה, ואני חושב שמשהו, את המסקנות שהוא עושה כרגע, שהוא מגיע פתאום יותר, בין אם זה לחסימות, להיות יותר מעורב בכדור, את כל המהלכים של לקחת ריבאונד וללכת קוסט טו קוסט, או ללכת לריבאונד ההתקפה, הוא סיגל את זה בתחילת העונה הזאת, וזה לאו דווקא היה משהו שהוא רע עבורו, וזה משהו שהוא לוקח איתו כרגע, ואני חושב שזה זה, זה מראה על איזשהו גרף גדילה שהוא גם ידע לצאת מהפתיחת העונה הקשה הזאת.
ואם מדברים על היציאה שלו מפתיחת העונה הקשה, אז איך אתה קיבלת את כל התקופה שאחרי הפתיחה הקשה ועד הטריד של הצ'ימורה? האם הנחת המוצא הייתה שאבדיה נותן פחות או יותר את מה שראינו ממנו בשנים האחרונות, שזה לא שחקן רע אבל גם לא כוכב, או שדווקא ראית באמת שיפור גדול אצלו? איך באמת קיבלת את התקופה של כמה חודשים שהוא היה טוב ולא רק כמו בתחילת העונה, אבל עדיין לא במצב של סופרסטאר, אפשר להגיד?
כן, זה הרגיש קצת more of the same, בוא נגיד ככה, מהעונות הקודמות, רכבות הרים כאלו של משחק אחד שהוא קולע בדו ספרתי, ופתאום משחק אחד שהוא נעלם לחלוטין ואתה לא מרגיש אותו, וזה הרגיש, החוסר יציבות הזאת הרגישה כמו באמת עוד מאותו דבר מה שראינו מהשנתיים הראשונות שלו. ואז באמת הגיע הטרייד של הצ'ימורה, ושם באמת היה השינוי הגדול, להגיד לך שיכולתי לראות את זה קורה אחרי הטרייד של הצ'ימורה, אני אשקר אם אני אגיד שכן. אבל אני חושב שמה שהוויזרדס עשו ברגע שהם העזיבו את הצ'ימורה, העבירו אותו, ואני לא חושב שזה בהכרח היה, למרות המילים של תומי שפרד שאומר שהם העיפו את הצ'ימורה בטרייד בשביל לפנות יותר דקות לדני, אני לא בהכרח קונה את זה 100%, יכול להיות שכן, יכול להיות שזאת המטרה שלהם, אבל הם העיפו גם את הצ'ימורה בגלל שיש לו חוזה שנגמר בסוף העונה, והם לא הצליחו להאריך לו את החוזה, הם לא הצליחו להגיע להסכמות. אז במובן הזה, אני חושב שהמילים של תומי שפרד, הייתי לוקח אותם בערבון מוגבל, הייתי אומר ש-75% בערך מהדברים שהוא אמר, אני קונה, 25% זה קצת לייפות את המצב, אבל העזיבה של הצ'ימורה הביאה את הבשורה אחרת, כי ברגע שהצ'ימורה עזב, התפנו בדקות בעמדת הארבע, והתפנו זריקות בחמישייה השנייה, והצ'ימורה היה שחקן, אני כבר מדבר על זה 2.5 שנים, הוא תחנה אחרונה, הוא לא משחרר את הכדור, כולנו יודעים, כולנו מכירים. את היכולות ההתקפיות שלו, כולנו מכירים, אבל ההשפעה שלו, בעצם זה ששחקן לא משחרר את הכדור, לא משנה מה, ולוקח זריקות רעות, העיקר בשביל לקחת זריקות, זה השפעה שמשפיעה לא רק עליו, אלא על כל הקבוצה, כי ברגע שהוא לוקח כמה זריקות כאלו, שאר השחקנים אומרים, רגע, אם אני לא ידאג לעצמי עכשיו, אני לא אקבל את הכדור, ואז, אתה יודע, כדור שלג כזה שמתגלגל. אבל הפריחה של דני הגיעה בסוף אחרי הטרייד הזה, בגלל שברגע שהצ'ימורה עזב, יש שני דברים שהשפיעו על הקבוצה ושינו אותה לטעמי, למרות שני הפסדים האחרונים שלהם, בזמן שאנחנו מקליטים. הראשון זה שהוא עבר לעמדת הארבע, אני דיברתי על זה המון, הוא עבר לעמדת הארבע הרבה יותר מעורב בחסימות, והוא הרבה פחות נמדד ביכולת שלו לקלוע מבחוץ, הוא הרבה יותר מעורב בחדירות לכיוון הסל, בגלגולים אחרי חסימה ויציאה, והוא הרבה יותר מעורב במשחק יותר קרוב לסל, כי הריווח הפך להיות יותר טוב עבורו ברגע שהוא משחק בעמדת הארבע, והוא לא משחק בעמדת השלוש. אז הכמות זריקות שהוא לוקח פתאום זה באזור ה-1 ל-4, 1 ל-5 בערך, זריקות לשלוש, זריקה אחת לשלוש הכוונה על כל 5 זריקות מהשדה. לפני כן זה היה, בעונת רוקי שלו לדוגמה, מעל 50% מהזריקות שלו היו מחוץ לקשת. אז אם מודדים אותו רק על בסיס הקליעה שלו, אז כמובן שזה עושה לו עוול. אם מודדים אותו על בסיס כל היכולות שלו, להתגלגל ולייצר לשחקנים אחרים, להיות פליימייקר מעמדת הארבע בסיטואציות מסוימות, זה יתרון גדול לקבוצה. מה גם שברגע שהצ'ימורה עזב, אין יותר שחקנים מבחינתי לפחות שהם תחנה אחרונה, לפחות עד הרבע הרביעי, בשלושת הרבעים הראשונים נראה שהקבוצה מניעה את הכדור טוב, שזה טוב מאוד עבור דני, ונראה שיש לו כימיה טובה, גם עם ביל, גם עם קוזמה וגם עם פורזינגיס, שזה לא דבר מובן מאליו בכלל. כי לתחושתי, מה שקרה מאחורי הקלעים, זה שקוזמה ופורזינגיס הבינו שהוויזרדס רוצים להאריך להם את החוזה, ובאיזשהו מקום נרגעו, והתחילו לשחק על זרוסל קבוצתי בשביל לנצח, ולא רק עבור עצמם ועבור הסטטיסטיקה שלהם. והדבר האחרון, שזה הדבר השני שרציתי להגיע אליו, זה שכרגע אם אני מסתכל על הרוטציה של הוויזרדס, בהתחשב בזה שברטון יצא מהחמישייה, אין להם אף שחקן שלא שומר באופן חד משמעי, ואז הנטל ההגנתי לא נופל רק על דני. זאת אומרת, אין להם בור הגנתי כמו הצ'ימורה, אין להם שחקנים שלא מתאמצים בחלק הזה של המגרש, וכולם מחויבים. ולכן אני חושב שבסיטואציה הזאת, דני יכול להביא את עצמו הרבה יותר לידי ביטוי.
טוב, אני חושב שסיכמת מצוין את הנושא של הצ'ימורה וטומי שפרד והפריחה כן. של דני בעקבות כך, ועכשיו נדבר קצת על במה אבדי החזק ובמה הוא עדיין צריך להשתפר.
אני חושב שמשהו חזק בו זה קודם כל התחושה למשחק. זה משהו, זה הדברים שלא תמיד אפשר למדוד אותם בסטטיסטיקה. עכשיו אני יכול להגיד הגנה, וזה נכון, הגנה זה הטיקט שלו, וזה הדבר שהוא עושה הכי טוב כרגע בקבוצה, יחד עם דלון רייט, מיוחד עם הגודל שיש לו, אבל אני חושב שהתחושה למשחק, התחושה מתי לעשות את הרוטציות הנכונות בהגנה, שזה דברים שהם לא דווקא מתבטאים, כמו שאמרתי, בחטיפות, בחסימות, אבל זה לבוא לעזרה בזמן הנכון, זה למסור את המסירה הנכונה במעבר, למסור את המסירה הנכונה בהתקפה, לעשות את המהלכים הנכונים שגורם לקבוצה לנצח, זה לדעתי תמיד הולך להיות הכרטיס ביקור שלו, בתור שחקן שאני רואה אותו, לא בתור כוכב כנראה ב-NBA, לא בתור אולסטאר, אבל בתור שחקן בקבוצה מנצחת, שחקן שיש לו ערך משמעותי בקבוצה מנצחת. אבל הכרטיס הכי משמעותי שצריך לבוא עם זה, זה קליעה משופרת מחוץ לקשת, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, אנחנו מדברים על זה מעונת הרוקי שלו, ואני חושב שגם הוא יודע את זה. אני לא חושב שהוא קלעי של 28% מחוץ לקשת, אני חושב שהוא שווה יותר מזה, ואני חושב שהסטטיסטיקה בסוף, גם אם לא העונה הזאת, בעונה הבאה, תתאזן, וברגע שהוא יהפוך להיות שחקן של 34-35% משלוש, אנחנו נראה פה שחקן אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו נראה פה שחקן שנפתחים לו נתיבי חדירה, והוא יכול לייצר הרבה יותר טוב מהכדרור, הוא אמנם הולך כמעט תמיד ימינה, אבל יש הרבה שחקנים שהלכו רק ימינה או רק שמאלה בקריירה שלהם, בעיקר ימינה, בעיקר שמאלה, ועשו מזה אחלה קריירה. הוא הולך ימינה מצוין. נכון שהוא צריך לגוון את הסיומות שלו באזור הסל, ונכון שהוא צריך ללכת יותר שמאלה. אבל בסוף, אם הוא יקלע מחוץ לקשת באחוזים גבוהים, ויוכל ללכת ימינה כמו שהוא הולך עכשיו, הוא לא צריך לשפר את המשחק שלו משמעותית בשביל להיות שחקן יעיל לאורך עשור בליגה. אז גם אם הוא לא יהיה אולסטאר, הוא עדיין יכול להיות שחקן סופר אפקטיבי. אם הייתי צריך לבחור מה הוא צריך לעשות קודם כל יותר טוב, ללכת שמאלה או לקלוע מבחוץ, הייתי בוחר קודם כל ולפני הכל קליעה משלוש.
טוב, זה בהחלט מעניין, ועכשיו נדבר על נושא הדקות של אבדיה, או יותר נכון התפקוד של וס אנסל ג'וניור. איך אתה רואה את התפקוד של המאמן? האם לדעתך הוא נתן לדני מספיק הזדמנויות ומספיק זמן על הפרקט, או שאפשר היה לתת יותר, או שאולי תפתיע אותי ותגיד שפחות, אבל מה דעתך על אנסלד?
להגיד פחות אני לא אגיד פחות, אבל להגיד יותר אני גם לא יכול להגיד. זאת אומרת, אני מסתכל על וס אנסלד, ואנחנו צריכים לזכור, אנחנו מסתכלים על זה במשקפיים של הפרובנציאלים של הישראלים, ואנחנו רוצים שדני יצליח ויהיה כוכב, ואנחנו רוצים שדני יקבל את הכדור כל התקפה, ויהיה השחקן המוביל בקבוצה. אבל מהעיניים של וס אנסל, אני חושב שהוא כן מסתכל על דני, והוא יודע שיש לו פה עוד שחקנים שהוא צריך לקחת בחשבון, שיש להם, יש שם הרבה ענייני אגו גם שצריך לדעת לנהל. ברדלי ביל יש לו חוזה עתק, והוא השחקן המוביל בקבוצה, והכל צריך לעבור דרכו. בסופו של יום, קייל קוזמה, זה שחקן עם כישרון נהדר, קבלת החלטות שנויה במחלוקת, אבל כישרון נהדר בחלק ההתקפי, ופורזינגיס גם, יש לו את היכולות ואת המגבלות הברורות שלו, אבל אם אני מסתכל על דני, אני מסתכל על ההזדמנויות שהוא קיבל, בין אם זה בהתקפה, על הסבלנות שהוא מקבל בקבוצה הזאת, והוא תורם להמון בחלק ההגנתי, אבל עדיין, אמנם לא בונים עליו את המשחק, אבל אני חושב שהוא מקבל הזדמנות פרית לחלוטין מהוויזארדס, ואני חושב שנכון להיום, במיוחד אחרי הטרייד של הצ'ימורה, זה המקום הכי טוב עבורו להיות. לגבי וס אנסלד, הוא לא מאמן הכי טוב בליגה, אבל אני לא חושב שהוא גם כזה נוראי כמו שהופכים אותו הרבה פעמים, או מייצרים איזושהי תמונת מצב שלו, ואני אומר את זה דווקא אחרי שני משחקים, שיש לו חלק גדול מאוד בהפסד של המשחקים האחרונים של הוויזארדס, שבשני המשחקים האחרונים הם הובילו ב-20 הפרש ומעלה, והפסידו את שניהם, שזה משהו שלא קרה הרבה שנים ב-NBA, אבל זה, יש לו חלק משמעותי בהפסדים האלו, אבל אני עדיין חושב שהוא מאמן לא רע בכלל, עם סגל יחסית מוגבל. צריך לזכור, יש פה שלושה שחקנים אולי שהם נראים שחקנים מרכזיים, אבל זה סגל יחסית מוגבל מה שיש לוויזארדס.
ודני לאחרונה קיבל כינוי מיוחד, הטובו. עד כמה זה באמת משהו חיובי שיש כינוי שאפשר להזדהות איתו בנוגע לדני אבדיה, משהו שאפשר להגיד באמת שם אותו בליגה של הגדולים?
אני לא חושב שזה שם אותו בליגה של הגדולים, אבל אני חושב שזה כן נהדר שיש לו כינוי, זה אומר שיש כימיה טובה בין השחקנים, במיוחד שהכינוי אגב הגיע מהחדר הלבשה, זאת אומרת, זה לא כינוי שהוא המציא לעצמו, או המציאו לו בשידור, זה כינוי שהגיע מתוך החדר הלבשה, ואפשר לראות שהחבר'ה שם שמחים אחד עם השני. זאת אומרת, וזה משמעותי. מבחינתי זה משמעותי, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חיובי, יש חלק, שמעתי ישראלים שאומרים, זה מוקדם מדי, לא צריך לחגוג יותר מדי מוקדם, וכל מיני דברים כאלה, זה לא חלק מהתרבות האמריקאית, ואני חושב שחלק מהעניין זה גם השואו, וגם השמחת חיים שצריכה להיות לשחקנים עצמם, שעומדים בלחצים עצומים, אני רואה את זה כמשהו טוב, כמשהו חיובי, ועכשיו הוא צריך, אתה יודע, לעמוד בציפיות וההייפ, אבל אני חושב שזה משהו נהדר, ואני אוהב את זה, בדיוק כמו שהיה לו את ה-X, עכשיו זה טורבו, ויכול שבעוד שנה זה יהיה משהו אחר, אבל עצם זה שאתה שנותנים לך כינוי וכולם גם מדברים על זה, זה אומר שאתה במצב טוב. עדיף שידברו עליך מאשר שלא ידברו עליך.
ועכשיו שאלה מאוד מסקרנת, איזה ציון היית נותן לעונה של אבדיה עד עכשיו, כמי שבאמת צפה בכל המשחקים?
וואו, זו שאלה באמת קשה. אני חושב שאם היית שואל אותי לפני שבוע וחצי, כנראה שהייתי נותן ציון נמוך יותר, ואני חושב שגם בסוף העונה אני אתן ציון אחר מה שאני אתן עכשיו, אבל כרגע אני אתן איפשהו באמצע, באזור השש וחצי. אני חושב שהיו, יש עדיין רכבת הרים כאן, אני חושב שדני עדיין יש לו פוטנציאל הרבה יותר גדול למה שהוא מראה, הוא מתחיל להראות את זה פשוט במשחקים האחרונים, וכן, אני שמח לראות הגיוון שיש לו והכל, אני חושב שהוא עושה הרבה דברים מעולים על המגרש, אבל עדיין, היכולת לרווח מחוץ לקשת, זה משהו ש... אני חושב שזה קודם כל אצלו בראש, קודם כל אצלו בראש, ועצם זה שהוא ישפר את זה, יהפוך אותו לשחקן אחר לגמרי, כמו שאמרתי, כרגע אני נותן לו 6.5, בתקווה ובאמונה שבסיום העונה אני נותן לו לפחות 8.
אוקיי, זה מעניין מאוד, כי בקלות אפשר היה להסתחף לתקופה האחרונה, אבל אתה באמת נותן תשובה טובה, מבט על כל העונה, לא רק על תקופה כזאת או אחרת, וזה באמת נהדר. ועכשיו עוד שאלה מאוד מסקרנת לדעתי, כי היו תמיד עושים דירוגים ועדיין עושים דירוגים של טופ, למשל 150 שחקנים ב-NBA, ואני זוכר שעומרי כספי בזמנו היה נכנס לדירוגים האלה בחלק מהשנים, ואיפה לדעתך אבדי המדורג פחות או יותר מבין כל שחקן ה-NBA?
אני צריך להסתכל על כל שחקני ה-NBA היום, אני חושב שהסט יכולות שלו, יהיו כאלה שאולי יגידו שאני מדרג אותו גבוה מדי, אבל הסט יכולות שלו, והפוטנציאל שהוא יכול להביא לקבוצה, הוורסטיליות שיכול להביא לקבוצה, שכרגע לדעתי עדיין לא מוערכת מספיק, כי הוא משחק בקבוצה מפסידה, ידרג אותו באזור המקום, נקרא לזה 120-130, הערכה גסה, אני חושב שהוא שחקן חמישייה, הוא לא שחקן מוביל, אבל הוא שחקן חמישייה בקבוצת NBA לגיטימי, הוא פתח גם בחמישייה של הוויזרדס בהרבה משחקים העונה, ובקלות הוא יכול לפתוח בחמישייה של הוויזרדס גם עכשיו, זאת אומרת, אם עכשיו גפורד נפצע במשחק הבא, או קיספרט, או לא משנה מי, הוא יכול להיכנס ולהשתחל לחמישייה בקלות. אז במובן הזה, אני חושב שהוא כן שחקן חמישייה בקבוצת אמצע תחתית ב-NBA כרגע, וזה מדרג אותו מבחינתי באזור המקום ה-120 בליגה. כמובן שיש לו דברים לשפר, כמובן שאני רואה אותו כפרוספקט הרבה מעבר רק ליכולת הקליעה משלוש, כי יש לו את היכולות פליימייקינג שלו, את היכולות הגנה שלו שהן מאוד מאוד underrated, למרות שעכשיו מדברים עליהם המון, אני דיברתי עליהם החל מהעונה הראשונה, הוא ריבאונדר מצוין לעמדה שלו, מצוין, ואני חושב שיש לו הרבה דברים והרבה ערך שהוא מביא לקבוצה, שהוא לא רק הקליעה והנקודות, ולכן אני דרג אותו במקום 120.
אני רואה פה כמה דברים של כספי, שבשנה אחת הוא היה 191, בשנה אחרת 158, ככה שאם זה מצבו של דני, אז מצבו בהחלט טוב, ואפשר גם לדמיין רק לאן הוא יכול להגיע, אם הוא ימשיך ככה. ועכשיו נדבר קצת על העתיד של הוויזרדס והעתיד של אבדיה, איך אתה רואה את הקבוצה גם בהמשך העונה הנוכחית, מטרות וכולי, וגם בעתיד, בשנים הבאות, וגם דני אבדיה בנוגע לחוזה, עמדה ופוטנציאל, איך אתה באמת רואה את העתיד גם של הוויזרדס וגם של דני?
מבחינתי אני רואה את, קודם כל את העתיד של הוויזרדס, אני לא צופה להם עתיד ורוד. עם כל שלושת השחקנים שיש להם שם, גם בהנחה שהם מחתימים את קוזמה ופורזינגיס בשנה הבאה, אני לא רואה אותם מגיעים לאיזשהו מקום, זאת אומרת, היא עדיין קבוצה בינונית ומטה ב-NBA, עדיין התקרה שלה היא כנראה להיות קבוצת פליין מהחלק העליון, זה נקרא לזה, מקום 7-8, אולי בעונה נהדרת, מקום 5-6 במזרח, וגם זה אם החמאתי להם ודברים באמת הסתדרו, וכל הכוכבים הסתדרו עבורם, ושחקנים היו בריאים, כי ביל ופורזינגיס בשנים האחרונות מאוד לא בריאים, למרות שפורזינגיס דווקא שומר על יציבות טובה בנושא הזה. לגבי העתיד של דני, אני חושב שכרגע העתיד שלו הוא בוויזרדס, אם למרות מה שאמרתי, ואני חושב שכרגע זה המקום הכי טוב עבורו להיות בו, אבל זה יכול מאוד להשתנות לקראת העונה הבאה, זה יכול להשתנות גם בסוף העונה הבאה, ולגבי החוזה שלו, יהיה מעניין לראות האם הוויזרדס יציעו לו הערכת חוזה, ועל איזה חוזה הם יציעו לו הערכת חוזה, בסוף העונה הזאת, כי הוא כבר בסוף העונה הזאת יהיה זכאי להערכת חוזה. אם אתה שואל אותי, אני רואה דני כשחקן של בין 10 ל-14 מיליון דולר לעונה, לאזור ה-3-4 שנים, מבחינת החוזה הבא שלו, לפחות כרגע. כשאני אומר 10, אני מתכוון לשחקן שכרגע עדיין לא שיפר את יכולות הכלייה שלו מחוץ לקשת. כשאני מתכוון ל-14-15, אני מתכוון לשחקן שגם קולע ב-34-35% מחוץ לקשת. הוורסטיליות שלו והעובדה שיכול לשחק בעמדה 2-4, בכמה הרכבים שונים, ואפילו ב-5, הוא שחק חלק מהמשחקים העונה, הוא שחק סנטר. אז אני חושב שזה ורסטילות שהרבה קבוצות רוצות, בטח עם העובדה שהוא אחלה של שומר ווינג דיפנדר, שיכול לשמור על גארדים, יכול לשמור על פורוורדים, וגם על סנטרים בסיטואציות מסוימות, אז אני רואה את הפוטנציאל שלו עדיין גבוה מאוד, שהפוטנציאל מבחינתי הוא לא להיות בהכרח אולסטאר, כמו שאמרתי, הוא לא שחקן שכנראה יהיה עם 20-25 נקודות בקריירה שלו, אבל שחקן שיכול להיות פרודקטיבי עם 13-14 נקודות בממוצע למשחק, 7-8 ריבאונדים ו-4 אסיסטים בממוצע, זה יכול להיות שחקן נהדר, שיכול לעשות הכל מהכל. ולדעתי הפוטנציאל שם, והוא עדיין יכול להגיע לאזורים האלו.
טוב, אני חושב שקיבלנו את הסיכום הכי טוב שאפשר על העונה של דני אבדיה עד עכשיו ולקראת העתיד, והערוץ שלך הוא לא רק דני אבדיה, דני אבדיה נכון. הוא חלק מרכזי בו, אבל יש כל כך הרבה תכנים נהדרים, ועכשיו נדבר על ההתקדמות של הערוץ שלך בשנה האחרונה. אני זוכר שבפרק הקודם דיברת על מטרות עתידיות, ומאז באמת הערוץ צמח בצורה נפלאה, והסי באמת לאחרונה עם 100,000 רשומים, אז בואו נדבר על כמה נושאים, אם זה ההסכם עם פוטלוקר בתחילת העונה, והמונדיאל שהיית מאוד מעורב בו גם בערוץ הספורט בניתוח מהלכים, ולאחרונה ממש אירוע סי של 100,000 רשומים, תספר קצת על כל הדברים האלה.
כן, קודם כל תודה רבה על המחמאות, זה באמת כיף לשמוע, ובאמת כיף לראות שגם מקומות אחרים שמים לב, ורואים את הדברים שנעשים כאן. כמו שאמרת, הערוץ עצמו הוא לא רק דני אבדיה, הערוץ עצמו, המטרה שלו היא לסקר ספורט באיכות גבוהה כשם הערוץ. ההסכם עם פוטלוקר הגיע בתחילת השנה, וזה היה הסכם שמבחינתי הוא היה נהדר עבור הערוץ, כי היו לי לא מעט הצעות ספונסר שיפ לפני כן, לשמחתי, היה לי את הפריבילגיה לא לקבל את כל ההצעות, כי רציתי משהו שבאמת יתאים לצופים, יתאים למשהו שאני רוצה לשדר כלפי חוץ, ופוטלוקר באמת ספונסרים נהדרים, ואני מקווה שנוכל להמשיך לעשות דברים נהדרים גם ביחד בהמשך, אבל גם יש כדורגל, יש מונדיאל, הבעיה שבכדורגל, בניגוד לכדורסל, יש פחות נכונות מצד התקשורת, ומצד הליגות, לעזור ליוצרי תוכן. וזה קצת חבל, בכדורסל יש הרבה יותר נכונות, בגלל זה אפשר לראות, אני עובד עם שיתוף פעולה עם ה-NBA, עם היורוליג, עם היורוקאפ, עם מכבי תל אביב, עם הפועל ירושלים עכשיו, שזה גם הולך להיכנס שיתוף פעולה, אז ככה שהנכונות שיש בעולם הכדורסל, היא מאוד עוזרת לי, היא מאוד עוזרת לי להמשיך לגדול. המונדיאל היה גם איזושהי פריצת דרך, כי זה היה חודש מיוחד, כי זה גם היה באמצע העונה, ובמקביל לכל מיני דברים אחרים שעשיתי, עזבתי, עשיתי, לקחתי חל"ת מהעבודה למשך חודש, והלכתי לעבוד בערוץ הספורט, כמעט כל ערב הייתי שם ביציא המונדיאל, וזה היה חוויה אחרת וכיפית, אבל באמת עשי, כמו שאמרת, היה אירוע של 100,000 רשומים, שבאמת שם אותנו ברמה אחרת, אני השקעתי באירוע שעשיתי אותו באמת פחות משבוע, היה אמור להיות לי ספונסר לאירוע הזה, בסוף זה לא הסתדר, זה כמעט נפל, ואמרתי, יאללה, אני הולך על זה אולין, ובאמת מתאבד על זה, כמו שאומרים, ועשיתי מה שצריך בשביל לארגן את האירוע הזה, ש-200 איש הגיעו אליו, ונרשמו, למרות שזה היה באמת מהיום למחר, קנו כרטיסים, הגיעו, וזה היה אירוע באמת יוצא דופן, שהופך אותי למאוד אופטימי לגבי העתיד, גם של הערוץ וגם של הספורט הישראלי, לראות שאנשים רוצים לצרוך תוכן אחר, הם רוצים לראות ולקבל תוכן שהוא לא רק התוכן מיינסטרים שאנחנו צורכים היום במדיה המרכזית, אלא תכנים נוספים, תכנים אחרים, והעתיד מבחינתי עוד בדרך, זאת אומרת, להגיע ל-100,000 עוקבים זה מיילסטון יפה, אבל זאת לא המטרה. המטרה היא להפוך את הערוץ הזה למשהו שהוא מיינסטרימי, שמייצר תוכן יומיומי, שנותן ניתוחים ונקרא לזה ערך יומיומי לגבי הספורט הישראלי או הישראלים שיש לנו שמשחקים ומייצגים אותנו במקומות כאלו ואחרים, וגם ספורט עולמי. אתה יודע, אנחנו אמנם מתרכזים בדני ב-NBA, אבל יש ב-NBA עוד הרבה כוכבים אדירים שכיף מאוד לראות אותם ביורוליג, בליגת האלופות בכדורגל, במונדיאל, לא חסר. ואנשים רוצים לצרוך את התכנים האלה באיכות אחרת, לרדת לרזולוציות ניתוחיות אחרות, לקבל סטטיסטיקות ונתונים נוספים, וזה מה שאני מנסה לתת כאן.
ציינת הסכם עם הפועל ירושלים, האם אתה יכול לספר קצת על זה? האם גם ליגת האלופות מעורבת?
לצערי לא. לצערי לא, לא, לא מעורב כאן ליגת האלופות, אבל זה הסכם כמו שאני עובד היום עם מכבי תל אביב ביורוליג, שגם פה יש לי הסכם עם מכבי תל אביב, כאילו יש לי הסכם ב-2000 עם מכבי תל אביב, והסכם בכתב עם היורוליג, שזה גופים שונים לחלוטין. אז כמו שאני הולך ומשדר את המשחקים של מכבי תל אביב ביורוליג, אני אלך גם לעשות, לא משדר את המשחקים עצמם, זאת אומרת משדר מהאולם, אני אלך ושדר גם משחקים של הפועל ירושלים. ההסכם הזה כבר, רציתי להתחיל אותו כבר בעונה שעברה, זה לצערי לא יצא לפועל, אבל זה משהו גם בשביל לגוון קצת את התוכן, אבל לצערי ליגת האלופות בכדורסל כרגע עדיין אני איתם שום הסכם. יש לי מול היורוליג, אני יכול להשתמש בתכנים של היורוליג והיורוקאפ, עם מגבלות כאלו ואחרות, אבל אני יכול להשתמש בתכנים של היורוליג והיורוקאפ, שזה גם משהו שהוא מאוד יוצא דופן בכל מה שקשור ליצירת תוכן, ומקווה שזה רק ילך ויגדל.
אז ירושלים זה בעצם כולל את משחקי הלינקה?
כן, ליגה, אירופה, פשוט בלי המשחק עצמו, בלי הוידאו של המשחק עצמו.
אוקיי, יפה מאוד, ועכשיו נדבר קצת על דברים שעשית בעיקר בתחילת העונה, שזה מכבי תל אביב ביורוליג, הפועל תל אביב ביורוקאפ, והליגיונרים ביורוליג, והפרויקט חדר ההלבשה, ונתחיל עם מכבי תל אביב, איך אתה רואה את העונה של הקבוצה עד עכשיו ביורוליג? כרגע היא נמצאת במקום טוב, לקראת התקווה שלה להיכנס לפלייאוף, אבל כן היו הרבה עליות ומורדות, במיוחד בכיסא של המאמן עודד קטש, שכרגע נמצא במעמד יחסית יציב, אז תספר קצת מנקודת המבט שלך על העונה של מכבי תל אביב.
אני אתן דעה שאולי לא תהיה פופולרית בקרב לא מעט עודי מכבי תל אביב, אבל אני חושב שעודד קטש עושה עבודה טובה בקבוצה. זאת אומרת, אני מסתכל על הקבוצה, ואני אומר, צריך לזכור שהקבוצה הזאת היא קבוצה שהיא, להגיד שהיא לא מושלמת, בלשון המעטה, אפשר להגיד את זה, שיש לה חוסרים מאוד ברורים, ואני חושב שעדיין, עם כל זאת, קטש מצליח לעשות דברים לא רעים בכלל בקבוצה, ומכבי תל אביב נמצאת מקום שמיני במאזן חיובי, אז נכון, יש לה את המאזן חוץ מהגרועים ביורוליג, היא ב-3-10, אם אני לא טועה במשחקי החוץ ביורוליג, אבל יש לה את המאזן בית הכי טוב ביורוליג. היא ב10 משחקים הצליחה לנצח 9 משחקים, הפסידה להתיר רק לברצלונה, תקן אותי אם אני טועה, אני זורק פה נתונים לפי הזיכרון שלי.
אתה צודק בהכל, כן.
אחלה. אז זה נתונים שצריכים לזכור שאם מכבי תל אביב אחרי 13 משחקים שהיא משחקת, 23 משחקים, שהיא משחקת 13 משחקים בחוץ ו10 משחקי בית, זה אומר שרוב המשחקים שלה היו בחוץ, שבכלליות, באופן גורף, תמיד יותר קשה לנצח משחקי חוץ, בכל ספורט אגב, והיא נמצאת במאזן חיובי במקום שבו היא יכולה להגיע לפלייאוף, ואנשים עדיין מאוכזבים מהעובדה שהיא יכלה לנצח כמה משחקי חוץ, ואני חושב שאגב, קטש לא נקי מאשמה בחלק מהמשחקים האלו, כן? אני גם לא אומר שהוא מושלם, אבל אני חושב שגם היו משחקים שראיתי אותו מגיב לסיטואציות, בין אם זה בבית ובין אם זה במשחקי חוץ, ומנסה כל מיני דברים כאלו ואחרים, לנסות לנצח עם הסגל שיש לו. והסגל שיש לו רחוק מלהיות מושלם לרמת יורוליג, במיוחד עם החיזוק שמכבי תל אביב הביאה, שג'לן אדמס גם, הוא שחקן הוא נשק התקפי טוב, יש לו בעיות הגנתיות. בריימו שהביאו עכשיו כחיזוק במקומו של פויטרס, לא יודע אם זה השחקן שאני הייתי מביא, ואני אומר את זה בלשון המעטה, וזה לא בטוח בכלל שזה גם השחקן שקטש היה רוצה. ועדיין, עם כל המגבלות, ועם כל הדברים שקטש עושה לא טוב, כמו לדוגמה השילוב של היליארד, שלדעתי היה צריך להיות יותר טוב עד עכשיו, מכבי תל אביב מצליחה להשיג תוצאות לא רעות בכלל. אז אני כן חושב שיש דברים לבקר, אבל יש דברים גם להחמיא ברגע שיש משחקים טובים, ואני חושב שלמכבי תל אביב מגיעות המחמאות, הם גם שרדו עכשיו בצורה לא רע בכלל, נקרא לזה ככה, את הסיטואציה שבה לורנזו היה בחוץ למשך 3 שבועות, ואני חושב שכרגע הם במצב טוב לקראת ההמשך, ואני לא חושב שהיכולת של הקבוצה לפחות לפי דעתי, שווה יותר מהמקום השישי במקרה הטוב, אם אני מסתכל על שאר הקבוצות בהשוואה ביורוליג.
חד משמעית, ועכשיו נדבר על עוד קבוצה שרושמת עונה אפילו יותר חיובית, והיא הפועל תל אביב, שנמצאת בצמרת היורוקאפ, וגם בליגת העל נמצאת במקום מצוין, אמנם מודחה מגביע המדינה, וזאת הייתה מכה קשה, אבל בסך הכל הם היו קונים את המצב שהם נמצאים פה לפני תחילת העונה. איך אתה רואה את העונה של הקבוצה ביורוקאפ, אולי גם את ההשפעה של הקהל שבאמת מגיע לכל משחק חוץ בכמויות גבוהות?
אני חושב שהפועל תל אביב זה אחד הסיפורים היותר יפים שיש בכדורסל הישראלי. אני חושב שמה שהם עושים ביורוקאפ גם ראוי להערכה גדולה. היורוקאפ, הרבה אנשים דיברו עליו בתור ליגה שנחלשה, בטח עם העזיבה של ולנסיה ופרטיזן בלגרד, אבל גם היורוקאפ זאת ליגה שהיא לא פשוטה, היא מתמודדת, עונה ראשונה עם עומס כזה, כמו משחקי היורוקאפ, שהיא לא קבוצה שרגילה לזה בדרך כלל, והיא מתמודדת בגבורה, ומה שקורה שם עם הקהל שמגיע גם במספרים מטורפים למשחקי החוץ, זה משהו שהוא יוצא דופן. עכשיו, אני מסתכל על העונה שלהם, ואני אומר, יש להם אשכרה, סיכוי ריאלי, כשאני מסתכל על איכות הסגל, לא רק על הסיטואציה שבה הם נמצאים, כי בניגוד ליורוליג, היורוקאפ בנוי בצורה מוזרה מאוד, שאתה לא משנה באיזה מקום אתה מסיים, אתה יכול לעלות, גם אם אתה מסיים במקום השמיני בבית שלך, אתה יכול לעלות אם אתה מנצח את כל המשחקים, כי זה משחק אחד ונוקאוט. אבל היא תגיע לקראת הפלייאוף עם יתרון ביתיות מול כמעט כל הקבוצות, שזה משהו שהוא מדהים בעיניי, לקבוצה שהיא בעונה הראשונה שלה, ומתמודדת בבית עם גרן קנריה וטורק טלקום, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא קבוצות שפשוט לשחק מולן, ואני חושב שיש להם שם סגל, אני אמרתי את זה בתחילת העונה, ואנשים קצת פחות הסכימו איתי, אבל אני אמרתי שאני לא רואה לדוגמה את מכבי תל אביב כיותר טובה ברמת הליגה, מהפועל תל אביב, בהתחשב בזה שמכבי תל אביב, שבליגה יש מגבלת זרים, ואני חושב שהפועל תל אביב קבוצה מאוד מוכשרת, מיוחד בחלק ההתקפי, ואני חושב שהפוטנציאל שלהם, באמת, השמיים הם הגבול מבחינתם. האם אני חושב שהם יזכו ביורוקאפ? הסיכויים הם לא גבוהים, כי היורוקאפ עדיין בנוי בצורה מאוד, מאוד מוזרה, כמו שאמרתי, אבל אם הפועל תל אביב, תסכים איתי או לא, אני חושב, זה המחשבה שלי, אם הפועל תל אביב תסיים את העונה הזאת, ללא תואר כלשהו, זה צריכה להיות אכזבה עבורם.
לגמרי, ואפשר להרגיש במידה שזה יקרה, הם יהיו מאוד מאוכזבים. ועכשיו נדבר קצת על הליגיונרים ביורוליג. איך אתה רואה את העונה של תמיר בלט ויובל זוסמן באלבה ברלין, ים אדר בפרטיזן בלגרד, ועכשיו גם את סיפור מקס היידגר בבסקוניה?
זהו, מקס היידגר זה גם סיפור נחמד. לגבי זוסמן ובלט, הפתיחה שלהם הייתה פתיחה נהדרת, אבל היה ברור לכולם שזה לא משהו שכנראה יחזיק יותר מדי. ואם אני מסתכל על הנתונים שלהם, אני לא זוכר אותם בעל פה, שוב, אני זורק ככה, אתה יודע, מהזיכרון שלי. תמיר בלט הוכיח בתחילת העונה, אני רואה בתחילת העונה כמו אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, אבל החיסרון שלו של הכניסה לצבע, שבעצם את כל הזריקות שלו הוא לוקח כמעט מחוץ לקשת, קצת מגבילה אותו ברמה מסוימת, אבל עזוב, בוא נשים את זה רגע בצד, בוא נצא מנקודת הנחה שבלט וזוסמן זה שחקנים שמשחקים בקבוצה שהיא לא מושלמת, והמטרה שלה היא לא להתחרות על פלייאוף היורוליג, עצם זה שהם בכלל נמצאים שם זה בונוס מבחינתם, אבל לראות שחקנים ישראלים שמקבלים את הבמה בקבוצות יורוליג כמו אלבה ברלין, ומקבלים את ההזדמנות לטעות ומקבלים את האורך רוח מבחינת הקבוצה, זה קצת חורה לי לראות את זה ולא לחשוב שהם יקבלו את ההזדמנות הזאת. למה הם לא יקבלו את ההזדמנות הזאת במכבי תל אביב? למה הם צריכים ללכת לשחק בקבוצות כמו אלבה ברלין, לפרוח שמה, למרות שאלבה קבוצה לא טובה, ולמרות שאפשר להגיד אפילו, יש כאלה שיתנו שגם בלט וגם זוסמן השנה לא פורחים, אבל למה הם צריכים לקבל את הדקות הראשונות שלהם המשמעותיות, אם נדבר על תמיר בלט, בקבוצה כמו אלבה ברלין, ולמה זוסמן לא יכל לקבל רול יותר גדול במכבי תל אביב, או אני חושב שמכבי תל אביב מאבדת את הזהות הישראלית שלה לשחקנים שהיא כן יכולה לתת להם את הבמה. לגבי היידיגר, אני חושב שזה סיפור גם כן מדהים, כי מכבי תל אביב לא רצתה אותו בסגל שלה, ופתאום הוא מספיק טוב לבסקוניה. אני לא יודע עד כמה הוא ישחק בבסקוניה, אבל עצם זה שבסקוניה שוקלת שחקן כזה, שהיה תחת חוזה במכבי תל אביב, זה שוב, דברים שכאילו עוברים להם מתחת לרדאר, וזה פספוס שלהם. אני חושב שהקהל של מכבי תל אביב יהיה הרבה יותר סבלני גם כלפי הקבוצה, אם היא תפסיד, אבל יהיו בה שחקנים ישראלים. תמיר בלט, אין שום סיבה שהוא לא ירכז שני במכבי תל אביב, שמשחק 10-15 דקות למשחק. יובל זוסמן, אותו דבר, אין שום סיבה, גם אם הוא לא ישחק חמישייה קבוע, אין שום סיבה שהוא לא ישחק יותר. ואני רוצה לדבר גם על עוד ליגיונר, שזה, לא ליגיונר, סליחה, עוד ישראלי שמשחק ביורוליג, שזה רומן סורקין, שלטעמי, ואני אמרתי את זה גם שנה שעברה, הוא לא רק הארבע הכי טוב של מכבי תל אביב, הוא גם החמש הכי טוב של מכבי תל אביב. אמנם יש לו את הבעיות ההגנתיות שלו, אבל שנה שעברה הביאו לעמדה שלו את ריינולדס וזיזיץ', כאילו, ודיברו עליהם, כאילו הם שחקני הגנה טובים, הם שחקנים מאוד מאוד מוגבלים, אם בכלל הם רוצים לשמור בהגנה. לפחות רומן, עם הטעויות שיש לו בחלק ההגנתי, מאוד רוצה, מאוד משתדל, ולפעמים לא יוצא, אין מה לעשות, אבל אני חושב שהוא כישרון נהדר. ומכאן נגיע לשחקן שאולי הכי מסקרן אותי, שזה ים הדר, שמגיע לקבוצה שמצוינת עבור הפיתוח שלו, הוא קולע באזור ה-6 נקודות למשחק, אם אני לא טועה, אבל בוא נגיד, בנתונים מאוד לא יציבים, יש לו משחק אחד שהוא לא, הוא בקושי רואה דקות, ויש לו משחק שהוא יכול לשחק פתאום, אתה יודע, ולהיות עם דו ספרתי. אז באמת הנתונים שלו הם לא יציבים, וזה חלק גם מהעניין של לשחק ביורוליג, כאילו, במיוחד תחת מאמן כמו ברדוביץ'. העניין עם ים הדר, אחרי שהוא כבר הוכיח שהוא רכז יורוליג לגיטימי, גם אם לא רכז ראשון, האם לא, אם השלב הבא מבחינתו הוא לא א', או לבוא למכבי תל אביב ולהיות רכז ראשון, ואני מאוד הייתי רוצה לראות את זה קורה, או ב', לנסות בשנה הבאה לעבור לג'יליג או משהו כזה בשביל לנסות להרשים. ופה צריך לחשוב או לחפש לשדרג את עצמו, כי סדרות החינוך האלה שהוא עובר עכשיו הן טובות עבורו, אבל הן טובות על סיטואציה מסוימת. מה השלב הבא? מה התקרה הבאה? ואני חושב שהפוטנציאל שלו הוא עדיין לא ממומש במלואו, בפרטיזן בלגרד, וזה בסדר שהוא הלך לשם לשנתיים, והוא עושה שם התקדמות מצוינת, אבל עכשיו, בסוף העונה הזאת, צריך לחשוב איך מחשבים מסלול מחדש, ואיך עושים את הצעד הבא.
אין ספק שהעונה שלו, ובכלל של הליגיונרים ביורוליג, היא מסקרנת מאוד, ועכשיו שאלות חברי קהילת ספורט סאבי, נתנו אופציה לחברי קהילת ספורט סאבי, שזאת קבוצת וואטסאפ של האתר עם כל מיני תכנים מקוריים שעולים שם, וחידות וכל מיני דברים שבהחלט שווה להצטרף מי שעוד לא הצטרף, ונתנו להם אפשרות לשאול אותך שאלות במידה שיש. אז זה גם משהו שמי שמצטרף לקבוצה ירוויח ממנו, שאפשר לשאול שאלות את האורחים בפודקאסטים השונים. ועכשיו נתחיל, יש לנו פה בערך 5 שאלות, והשאלה הראשונה היא, האם אתה מתכנן להוסיף לערוץ יוצר תוכן נוסף, לפתוח ערוץ לסרטונים המיוצרים על ידי הקהילה, למשתמשים ברישיונות השידור שלך, או יצירת סרטונים שעוברים דרכך כבקרה בלבד, אם בכלל בדרך דומה?
כרגע לצערי אין לי את הקפסיטי, את היכולת לעבור ולעשות את הסינון הזה. יש המון אנשים שפנו אליי ורצו, באמת, זו שאלה טובה, יש המון אנשים שפנו אליי ורצו שאני גם אייצר עוד כל מיני תתי ערוצים, שכאילו כמו סטייל הפודיום לדוגמה וכן הלאה, אבל אני לא חושב שאני עדיין שם, מהסיבה הפשוטה שאין לי את הזמן לנטר ונקרא לזה להדריך יוצרי תוכן אחרים. אני, מה שאני עושה היום זה one man show, מה שאתה רואה, מה שרואים בערוץ, זה אני יושב, חושב על מה אני הולך להגיד, חושב על התוכן, ומייצר. אני יודע לעשות הכל מרמת העריכה, עד רמת הסאונד, עד רמת הצילום, הכל. אם אני אצרף מישהו אליי, יכול להיות ביום מן הימים, אבל זה צריך להיות מישהו שהוא, א', מאוד מאוד מלוטש מבחינת הצורה שבה הוא מדבר, והרמה שבה הוא מדבר, וב', זה כנראה יצטרך להיות מישהו שכבר עבר איזושהי כברת דרך, כי הרבה אנשים, וזה לא נאמר כביקורת לאף אחד, אני מבין לגמרי את כל האנשים שפונים, אבל הרבה אנשים פונים אליי ברמה של בוא תיתן לי צ'אנס, בוא תיתן לי את הבמה. אבל הם לא מבינים מה זה אומר מבחינתי לתת להם את הבמה. קודם כל זה השם שלי, השם של הערוץ והשם של הצופים שכבר מגיעים בשביל לצפות בתכנים מסוימים. לתת את הבמה למישהו, זה אומר שאני צריך לסמוך עליו, זה אומר שאני צריך לדעת מי הוא, איך הוא מייצר את התוכן, איך הוא עומד בפני מצלמה, והאם בכלל יש לו את, את הרצון לעשות את כל הדברים, כי אם יש מישהו שיודע לשבת ולעשות את הדברים שאני עושה, ויודע לייצר סרטון מאפס, הוא יבין גם כמה עבודה זה לוקח. לבוא לארח מישהו, לדוגמה אצלי, באולפן, לוקח ממני המון משאבים, שמשאבים זה זמן וזה כסף, ואנשים לא באמת יורדים לרזולוציות האלו, ולא חושבים על זה ברמה הזאת, הם חושבים שכאילו זה רק לפתוח מצלמה, לצלם ולעלות, וכולם מבסוטים והכל בסדר, אבל יש הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים, וכרגע אני לא רואה איך אני עושה את זה בזמן הקרוב, אבל זה משהו שבעתיד, אני כן רואה את זה כמשהו שהוא חובה, כי אני לא יכול לעשות את הדברים האלה רק לבד לאורך כל החיים, ואני מודע לזה, ואני אצטרך לצרף אליי עוד אנשי צוות, אבל אני תמיד אומר לאנשים, אל תבנו על הערוץ שלי, או על אף ערוץ, או על אף מקום שייתן לכם במה, או יאמין בכם, עד שאתם לא מאמינים בעצמכם, ויכולים להראות שאתם יכולים לייצר תוכן עקבי בעצמכם. היו אנשים שביקשו ממני לפרסם את הערוץ שלהם בסרטוני יוטיוב שלי, אחרי שהם העלו שני סרטונים. אבל רגע, העלית שני סרטונים, אבל בוא תראה שאתה יכול לעלות 20 סרטונים, 100 סרטונים באופן עקבי, והסרטונים האלה איכותיים, ואתה משתפר, ואתה עובד קשה, ואתה יודע איך לשפר את עצמך, ואז אני אמליץ על הערוץ שלך, אני לא צריך כסף, ואני לא צריך כלום, כי אתה טוב, כי אני יודע שמה שאתה עושה, אתה מוכן לעשות את מה שצריך בשביל באמת להצליח. לא מצפה שההצלחה תגיע עוד לפני שאתה משקיע בזה עבודה.
שאלה הבאה, האם אתה חושב שלהפועל חולון יש סיכוי להדיח את ירושלים ולעלות לטופ 8 בליגת האלופות כמובן? אם כן, מה דרוש ממנה לעשות כדי להצליח?
האם יש לה סיכוי? בהחלט, אבל זה יהיה קצת יותר קשה אחרי ההפסד האחרון לירושלים. מה דרוש ממנה לעשות? זה יותר על גיא גודס, אבל אני חושב ש... חולון התקשתה מול ההגנה של ירושלים מאוד, בכלליות ירושלים קבוצה מאוד מאוד יסודית בחלק ההגנתי, וזה הטיקט שלהם גם לאורך העונה הזאת, אבל חולון קבוצה מאוד מוכשרת, אני לא יודע עד כמה הם לפעמים מרגיש לי שהם מסתמכים קצת יותר מדי על הקליעה ועל הסקורינג של הריס ושל רגלנד, והם צריכים גם את שאר השחקנים שיבואו ויהיו יציבים בשביל לנצח קבוצה יציבה הגנתית כמו ירושלים.
שאלה הבאה, עידו ברנטל שואל, אלו שינויים אם בכלל מכבי צריכה לעשות כדי להפיל לפלייאוף, והאם לדעתך מכבי תוכל להיים ולאתגר את העריות הגדולות של אירופה, אולימפיאקוס, פנאו, מונקו ומדריד בפלייאוף עצמו?
אני הייתי רוצה לראות את מכבי תל אביב מביאה עוד שחקן שיהיה משמעותי, לאו דווקא בעמדת הארבע, אני חושב שדווקא... באחר השם שלו בעמדת הארבע, סטרץ' פור, עושה אחלה עבודה באחר השם שלו עכשיו. אבל אני חושב...
מרטין,
כן, תודה. אני חושב שההבאה של בריימור הייתה מוזרה בעיניי, אני הייתי מחכה אפילו להביא שחקן, אפילו לא הייתי מביא שחקן במקום להביא את בריימור, אבל היא צריכה להכניס את איליאר יותר לעניינים, לקוות שלורנזו ובולדווין יהיו בריאים, ולהביא עוד שחקן עם אוריינטציה קצת אחרת מה שיש לה, להביא שחקן שבאמת גורם לה, יעזור לה לשחק בצורה קצת אחרת, במיוחד עכשיו שגם אוסי לוניס נפצע, הייתי רוצה לראות אותם מתחזקים, קשה לי להגיד לגבי שחקנים ספציפיים, כי השוק הוא כל כך מוזר בכדורסל, ופתאום שחקן יכול להיחתך מה-NBA, ואתה יודע, אופציות לשחקנים יכולות להיפתח בכל רגע ובכל יום נתון, אבל... לדוגמה, שחקן כמו פולונרה שדובר אז שיכול להגיע למכבי תל אביב, והיה יכול להיות הרבה יותר מתאים מבריימו. השאלה כמה כסף הם ירצו להשקיע פה בעניין הזה. האם הם יכולים לדגדג את הראיות אירופה? לצערי כרגע אני לא רואה את זה כי אין להם את העומק. ביום נתון כן, בסדרה קשה לי לראות את זה נכון להיום.
השאלה הבאה היא, מאיפה צברת את הידע הנרחב שלך בסטטיסטיקות?
הקמתי שני סטארט-אפים בעברי, שקשורים בעולם האימורים, וזה long story short, אני באזור ה-8 שנים הייתי מאוד מאוד חזק בתוך העולם של איך מייצרים יחסי אימור, איך כל העולם הזה עובד, ונחשפתי בהמון כנסים, בין אם זה לאנשי תוכן ואנשים אנליטיים, גם מעולם ה-NBA שגרתי בארצות הברית, גם בכנסים באירופה שהייתי, לכל מיני קבוצות כדורגל, איך הם פועלות, איך בונים עם קבוצה בצורה יותר מתוחכמת. כמובן שאני אומר את הדברים בצורה מאוד רחבה כרגע, כן, הסיפורים הם הרבה יותר, זה הרבה יותר יסלול פנימה, אבל מתוך השנים האלה שאמת הייתי בתוך הסביבות האלו ולמדתי הרבה דברים ונחשפתי להמון מערכות, אני גם למדתי וגם לימדתי את עצמי דברים שמאוד עניינו אותי, להיכנס פנימה לתוך הסטטיסטיקות ולתוך הנתונים המתקדמים.
השאלה האחרונה היא, לאיפה לדעתך יעבור קיירי אירווינג? אז כמובן שהוא כבר בדרך לדלאס, אבל תגיד קצת את הדעה שלך על זה. כמובן שהשאלה נשאלה לפני.
כן, ברור. אני חושב שדווקא הטרייד הזה, אני יכול להבין את ההיגיון שלו גם בחד ברוקלין וגם בחד דלאס, כי ברוקלין היו צריכים להיפטר ממנו מהר ברגע שהוא הציג בפניהם את האולטימטום, והם עשו את זה, כי עכשיו יש להם את הזמן לשבת ולחשוב במשך 4 ימים מהרגע של הטרייד עם דלאס, על מה המהלכים הבאים שלהם בשביל לבנות את הקבוצה סביב דורנט, או האם הם רוצים להעיף את דורנט, אבל כרגע נראה שהם רוצים להשאיר אותו ולבנות סביבו. ומבחד דלאס, היא משאילה כאן את קיירי אירווינג לחצי שנה כדי לראות האם זה עובד, ואחרי חצי שנה היא גם יכולה להציע לה יותר כסף בסיין אנד טרייד, ועדיין לשמור במרכאות את הנכסים של אירווינג, ולהביא אולי שחקנים בעלי ערך שיוכלו לעזור ללוקה, בין אם בטווח המיידי ובין אם בטווח הרחוק, ובמידה ולא, וקיירי אירווינג עוזב בחינם ולא באמת מקבלים עליו שום דבר, הם מורידים 34.5 מיליון דולר מתקרת השכר שלהם, מה שייתן להם גמישות בפרי אג'נסי, אבל אני לא רואה יותר מדי שחקנים מעניינים בפרי אג'נסי, אז ככה שזה מעניין לראות איך הדברים יתפתחו שם.
טוב, נסיים עם פינת סיפור, והפעם סיפור מיוחד שלך מהשנה האחרונה, ורגע לפני שתספר, מעניין אותי לדעת האם זה עוד מקרה של מישהו שנגמל בזכותך מהימורים או משהו כזה.
אני חושב שהמקרה של הבחור שנגמל מהימורים זה המקרה אולי הכי מיוחד שבאמת נגע בי. עוד סיפור, זה האמת מישהו שנמצא, מישהו שהוא צופה של הערוץ ופגשתי אותו, זה בחור, זה בן אדם בשם, תראה משהו לא חשוב השם שלו, מי שצופה בערוץ יודע ומכיר אותו, בחור בגיל 60 פלוס שצופה בערוץ, הוא כל לייב שאני עושה, כל סרטון, כל דבר שאני עושה הוא מגיע, הוא נכנס, הוא לא מגיב בצ'אט בכלל, הוא תורם 15 שקלים ורושם תודה פיני. עכשיו, תמיד אמרתי כבר, אתה יודע, כולם בצ'אט מכירים אותו, כולם בערוץ מכירים אותו, אשתי מכירה אותו, שואלת אותי אם הוא היה בכל לייב ולייב, ופתאום שפגשתי אותו במהלך האירוע שעשיתי של 100,000, זה כאילו לראות את הבן אדם, לראות את הערכה שלו, לראות את את הפנים, את האנושיות מהצד השני, ולראות את השמחה שכאילו אתה יכול להביא ו... לגרום לאנשים מהצד השני, זה זכות ענקית, וזה היה כאילו, קשה לי אולי להסביר את זה במילים, אבל האירוע נתן לי לראות את האנשים שנמצאים, ואני רואה כל הזמן את השמות שלהם, ולחבר פרצוף לשם, וזה היה סופר מיוחד בעיניי, אני חושב שזאת חוויה וערב שאני לא אשכח בחיים, זה היה משהו מדהים, וזה משהו שאני חייב לעשות שוב, וזה באמת היה משהו יוצא דופן.
וואו, זה באמת סיפור מדהים, ורק מראה עד כמה נגעת באמת בכל שכבות הגיל, בין אם ממש. זה כמובן ילדים שצופים בתוכן, נערים, ועד אנשים בוגרים, וגיל 60 פלוס, באמת מדהים. אז קודם כל, פיני, אני רוצה להודות לך שהתארחת שוב בפודקאסט הצ'יט באירופה.
באהבה.
היה באמת פרק מרתק. כמו תמיד, ואני גם רוצה להודות בהזדמנות זו לכל מי שהזין לנו, מוזמנים לדרג את הפודקאסט הצ'יט באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולהמשיך להתעדכן על תוכן הכדורסל הישראלי באתר ספורטס רבי, גם ניל דלל נציג אתר ספורטס רבי בוושינגטון שמסקר את דני אבדיה, כמובן מופיע באתר עם כל התוכן שלו, ואתם מוזמנים לבדוק את זה, להוריד את אפליקציית ספורטס רבי, להצטרף לקהילת ספורטס רבי, ואנחנו נהיה שם ונמשיך להביא את התוכן האיכותי, ושוב תודה רבה לפיני, תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפעמים הבאות.